חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים, עורך הדין אבי בלום וההיסטוריון הפוליטי יעקב ריבלין. שלום לשניכם. ערב טוב, ערב מצוין. אנחנו נדבר על פתיחת מושב הכנסת אתמול, למעשה היום בפועל, והאם הממשלה הזאת בכלל יכולה לשרוד בכל הבלגן שהיא חובה סביב המלחמות הפוליטיות והמלחמות הביטחוניות. נתחיל איתך יעקב, חוק הגיוס על הפרק, גנץ פורש מהממשלה ואולי גדעון סער נכנס, מה צפוי לנו?
כל אלה נושאים שאנחנו מדברים עליהם כבר בערך חצי שנה, אבל בוא נפתח במה שקרה היום, ויש לו השלכות פוליטיות בהחלט לא מבוטלות, ואני מתכוון להחלטת התובע בהאג להציע לצווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. מבחינתו של נתניהו, במישור האישי זה בעיה, במישור הפוליטי זה זכייה בפייס. מדוע? כי ברגע שהאומות העולם מתחדים נגד ישראל, זה בית הדין בהאג, למשהו כל כך אבסורדי, כמו להשוות את נתניהו וגלנט לסינואר ועניה, אז הם חייב התלקטות תמיד, ואנחנו באמת רואים שאפילו מלאכרה ועל כוחו יאמן, אמן, תראו את התגובות של גנץ ושל לפיד, כולם מבינים, זה מלכד יותר לא רק את הקואליציה, אלא גם מקשה על האופוזיציה. מבחינתו של נתניהו, יחד עם האירוע המשמח אתמול של נפילת המסוק של ראיסי, זה פתיחה בהחלט לא רעה למושב הקיץ, חרף כל הדברים שהזכרת, חרף כל הבעיות שאנחנו יודעים, חוק הגיוס, הניסיונות להפיל את הממשלה תוך 10 שבועות, כדי שיוכלו להגיע לבחירות.
ובוא נגיד יעקב,
אבל זה התחלה טובה.
לא, אבי, השאלה זה האם חוץ ממס...
כנף ציון לא ממריא לשום מקום, הפעם האחרונה שהוא ימריא הייתה כשהייתה את המתקפה האיראנית, כדי שלא יפגעו בו, אז נתניהו גם כך לא מתכוון לטוס לשום מקום. ברמה הפוליטית, הידיעה הזאת עשה לו טוב, ואפשר לעבור לנושא הגיוס.
אבי, השאלה, רגע, לפני שנעבור לגיוס, השאלה חוץ ממס שפתיים של גנץ, כמו שהזכיר יעקב, האם יש בזה משהו ממשי? האם הרי הממשלה של נתניהו רק מתפרקת ולא הולכת לקראת משהו
יותר? היא לא מתפרקת.
מה זה מתפרקת? בפועל...
חלקים ממנה, כן.
לא, בפועל בני גנץ הוא סוס טרויאני בתוך הממשלה הזאת. זאת אומרת, מבחינת מבנה הלכידות הפנימית, הוא רק גרם נזק לנתניהו. אני לא מדבר מבחינת הלגיטימציה בעולם, אבל האמריקאים, זה עוד נושא שצריך לפתוח ולשאול האם הוא עוזר, הוא עזר לנו או מזיק לנו. והאם הוא נציג הממשל בממשלת ישראל או נציג ממשלת ישראל בממשל. אבל מהבחינה הזאת, תראה, כך למשל את גלנט, הוא הרי לא מתכוון לפרוש. עד עכשיו הוא נאחז בבני גנץ, עכשיו הוא יהיה קול בודד, והוא לא יוכל להיות עם אותה עוצמה כמו שהוא היה עד עכשיו. מבחינת הלכידות הפנימית מול גוש הימין, זה רק מחזק אותו. אגב, כל הסיפור הזה של הגיוס, אני חושב שהוא, אפשר לומר, הוא די מאחורינו ברמה הזאת, שכנראה יהיה רוב להצעה הזאת שנתניהו שם על השולחן בשבוע שעבר. זאת אומרת, מכאן לא תבוא הנפילה של הממשלה. ואם צריך, כל מה שצריך זה לשרוד את הכמה שבועות האלה של מושב הקיץ, אז...
קרוב לחודשיים, נתניהו... אני חושב.
כן,
בוא נגיד שרוב הסיכוי... כן, יעקב, בבקשה.
רק משהו טכני, י"ז בתמוז, ואני רוצה להגיד דבר אחד, מה שאלת איתי, האם זה מחליש את הממשלה או מחזק אותה, תראו, בממשלה, בכנסת הממשלה מאוד מאוד חזקה, חרף הקרחצן, שמוצריף ובן גביר והחרדים, אף אחד לא רוצה לעזוב אותה, אבל מה תוכנית האם של שיקמה ברסלר, משה רדמן, אהוד גופות צפות בירקון ברק ואהוד אולמרט. התוכנית שלהם זה הייתה בעצם לחולל פה מה שנקרא את המרד הערבי.
לרדמן יש עוד תוכניות. לרדמן יש עוד תוכניות.
נכון, אבל מה המקרו של כל הדברים? להביא למרד, הם מאמינים שהפגנות הרחוב יפילו את הממשלה כמו שהפילו את מובארק וכמו שהפילו את נשיא טוניסיה והכל זה. מי שקורא את האתרים שאתה יודע בדיוק המטרה. עכשיו, ברגע שמגיעה החלטה כזאת כמו של האג, וברגע שהמלחמה עוד מחריפה בכל החזיתות, העם לא יצא לרחובות, אז ייצאו המפגינים הקבועים, ייצאו עוד כמה אלפים. אבל אין פה את הזעם הקדוש, יש פה את המאות אלפים שהסתערו על הבסטיליה וינסו להפיל אותה. זה הזווית ההסתכלות שלי, אבי.
אני יצאתי היום מתל אביב לירושלים, לא ראיתי כזאת מחאה רפה כמו המחאה הזאת, בקושי עוברת איזושהי שיירה שמנסה לחסום בצד. וגם בירושלים, בעוטף הכנסת, אחת ההפגנות הכי מדודלות שיש, הציבור לא מצביע ברגליו עם המחאה הזאת, כי כשהוא רואה את הדמויות של שקמה ברסלר, אני זוכר לפחות חצי מאלה שתמכו במחאה נגד הרפורמה המשפטית בשנה שעברה, היום הם חושבים שהיא חלק מהתופעה הזאת שהביאה אותנו ל-7 באוקטובר, לפחות חלק, אני לא אומר שזה החלק המרכזי, ואתה רואה שהציבור לא תומך.
הזכרתם את חוק הגיוס, אנחנו רואים שאתמול חברי הכנסת מדגל התורה, לפחות נפגשים עם ראש הממשלה, החוק הזה יעבור, כלומר, זה יגיע לקריאה ראשונה, ירד לדיון לוועדה, או שיקימו איזושהי ועדה?
יש פה טעות טכנית, החוק הזה לא צריך להגיע לקריאה ראשונה, כי הוא כבר עבר בקריאה ראשונה, בממשלת בנט לפיד, כשמי שהגיש אותו היה כאן.
החלת הרציפות היא בעצם חוסכת גם את הקריאה הראשונה?
כן, כן.
בוודאי, זה כל העניין. אז מה שצריך זה הליך אחד, שוועדת הכנסת תתכנס ותחליט להניח אותו על השולחן, אז היא יעבור לוועדה, ואני שומע שיש כבר קטטות בדגל התורה, ובאגודה מי יחד.
מי יחד, כמובן, כן.
כן, והוועדה הזאת תדון ותדון ולא תגיע לשום החלטה, בינתיים תהיה תשובה לבג"ץ, ובינתיים, כמו שאבי אמר, יעברו 10 השבועות הקריטיים, נגיע לפגרת הכנסת, ואחר כך נובמבר, ואז הכל פתוח.
אוקיי, האם גדעון סער יצטרף לחזק את הממשלת נתניהו? האם אתם חושבים שהדבר הזה מתקרב אלינו? או שנתניהו יישאר עם 64 אצבעות במושב הקרוב?
קשה לי לראות את גדעון סער מצטרף אחרי כל מה שהוא עבר, אבל אנחנו כבר למדנו שבפוליטיקה הכל אפשרי. אני קשה לי לראות שהוא יצטרף, בדיוק כשגנץ יוצא, והוא הרי יודע שנתניהו בסיבוב הראשון האפשרי יתקע אותו. בוא נגיד שמרבית הסיכויים שגם את המושב הזה הממשלה תסיים עם 64 אצבעות, עם 64 אצבעות שהם בעצם 63, כי התגלנו אי אפשר לקחת בחשבון.
כשבעצם לא מקבלים גם את דרישותיו של גנץ, נכון? שזה הדרישות האמריקאיות למעשה.
האמריקאים
לא מתקבלים בחוק
הגיוס. זה ברור, אבל אני אגיד דבר אחד, מי שיקבע אם גדעון סער יצטרף או לא, יהיה ידידינו במרכאות חסן נסראללה, וזה אומר שאם המצב הצפון יחריף, אנחנו נגיע למלחמה של ממש, גדעון סער מרים טלפון לנתניהו ואומר לו, אם אתה קורא לי, אני בא. עכשיו, אם גנץ יפרוש, כפי שאנחנו רואים כולנו מרים שמכים את הקרקע, אז גדעון סער כן יהיה בפנינו. זאת אומרת, יש כאן נסיבות שלא בשליטתנו. אתה מדבר איתי היום, יום שני, אנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שני הבא, לכן לקבוע מסברות ולהגיד, גדעון סער יצטרף או לא יצטרף, יכול להיות גם התפתחויות צבאיות, אבל לא צריך שצהל ינחל איזושהי הצלחה, יצליח לנתק את ציר פילדלפיה, אני חושב שאנחנו לא רחוקים מזה, אז אולי גם כן לא יפרוש, אבל זה לא פוליטיקה רגילה, זה פוליטיקה תחת אש תותחים, אנחנו לא יודעים מה קורה מחר.
כן.
אגב, גדעון סער זה פספוס גדול, כשאמרו לנתניהו, תשאיר אותו בלי תנאים, כי גם צריך ממילא יפרוש, תן לו להרגיש חלק מהימין, להרגיש שלא עושים עליו סיבוב, ואחר כך אתה תראה שהוא כבר יביע תמיכה בחוק הגיוס ובדברים אחרים, וזה באמת אחד הפספוסים הגדולים. אם יבד זה כנראה היה נועד לכישלון, אבל אם גדעון סער בהחלט היה אפשר למשוך ולחולן כאן איזשהו מפנה, וכאן זה פספוס גדול של נתניהו, גם בגלל ההתעקשות של סמוטריץ' שלא הסכים שהוא ייכנס לקבינט המלחמה.
כן, גם אם היו מצרפים את ליברמן לקבינט המלחמה, הוא היה מצטרף, אבל אתה יודע.
זה חלק מסדרת.
אבל ליברמן זה היה מצטרף על מנת לפרוש.
וגדעון סער, מה הוא חובב נתניהו פתאום? שינה את אורו?
לא, אבל אתה רואה שהוא מבין שבשמאל כבר לא יהיה לו מקום, והדרך היחידה שלו היא לחזור לימין. כל מי שניתח את זה הבין שזו גם הייתה הסיבה שהוא פרש מבני גנץ, הוא לא פרש על מנת ללכת לאופוזיציה, הוא פרש על מנת להישאר בממשלה, הוא אמר את זה כמעט מפורשות, הציב תנאי שהיה אפשר לעמוד בו, וחבל שלא קיבלו אותו.
אגב, מי שרוצה לראות רמז, יותר מרמז זה דבר, שיראה אותו היום, יש אימון בממשלה על רקע חוק הגיוס, מי לא מצביע? גדעון סער, למה הוא לא מצביע? בגלל החלטת התובע בהג, ולבדך שהכל תלוי אירועים חיצוניים.
בקיצור, הכל פוליטי, חברים, הפרשנים, עורך הדין אבי בלום, ההיסטוריון הפוליטי יעקב ריבלין, אני מאוד מודה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.